לאי בודד.
כאן 88.
'Stranger Things' היא סדרת טלוויזיה אמריקנית בהפקת נטפליקס. זו סדרה של אימה ומדע בדיוני. זו כנראה סדרה מוצלחת מאוד, כי היא רצה כבר 5 עונות. האירועים בסדרה הזו מתרחשים בשנות ה-80 בעיירה שלא קיימת. יש בעיירה הזו תעלומות לא פתורות ואירועים על טבעיים. וינונה ריידר היא השחקנית הראשית. 'Stranger Things' היא תערובת של דרמה ואלמנטים על-טבעיים. הסדרה נוצרה בהשראת יצירות של סטיבן ספילברג, ג'ון קרפנטר, דיוויד לינץ', סטיבן קינג ואחרים. ואפשר למצוא בה גם רמזים לניסויים שנערכו במהלך המלחמה הקרה ותיאוריות קונספירציה שכללו ניסויים סודיים של הממשל האמריקני. איך כל זה קשור לאי הבודד שלנו? ובכן, בשנת 2022, השיר של קייט בוש, Running Up That Hill, שיר ישן משנת 1985, זכה לתשומת לב עולמית מחודשת לאחר ששובץ בעונה הרביעית של הסדרה הזו, Stranger Things. תוצאה, השיר הוותיק הזה כבש את המקום הראשון בבריטניה, והאלבום שממנו הוא לקוח, Hounds of Love, היה לאלבום הראשון של קייט בוש שהגיע לראש מצעד האלבומים של אמריקה. קייט בוש, או בשמה המלא קאת'רין, שנחשבה מאז ומתמיד לבריטית בכל הווייתה ובכל רמה חבריה, הצליחה בזכות סדרת טלוויזיה אמריקנית לכבוש גם את ליבו של הקהל מהעבר השני של האוקיינוס. וזו בין השאר גם אחת הסיבות שאנחנו שתים עם קייט בוש ועם האלבום החמישי שלה, Hounds of Love, לאי בודד. אני מנחם גרנית, מבטיח לכולנו הפלגה נעימה.
If only cool.
Running Up That Hill, זה השיר הראשון שקייט בוש כתבה עבור האלבום הזה Hounds of Love. היא קראה לשיר A Deal With God. חברת התקליטים שלה טענה שעם שם כזה, שם שמזכיר את אלוהים, הוא לא ישודר בארצות מסוימות שבהן הדת קובעת כל מיני דברים. ניסיתי לומר בשיר הזה, מספרת קייט בוש, שגבר ואישה לא יכולים להבין אחד את השני, ואם באמת היינו יכולים להחליף תפקידים, אם באמת היינו יכולים להיות זה במקומו של זו, לזמן מה? אני חושבת ששנינו היינו מופתעים מאוד. זה יכול היה להוביל להבנה גדולה יותר. הדרך היחידה שבה יכולתי לחשוב שזה יכול להיעשות, היה לעשות עסקה עם השטן. ובמחשבה שנייה, טוב, למה לא עסקה עם אלוהים? כי במובן מסוים זה הרבה יותר חזק, כל הרעיון של לבקש מאלוהים לעשות איתך עסקה. ולכן, השיר הזה עדיין נקרא אצלי A Deal With God. אבל אמרו לנו שאם שם כזה לא ישמיע אותנו באף אחת מהמדינות הדתיות, לא באיטליה ולא בצרפת, באוסטרליה, באירלנד, לא ישמיעו אותו אך ורק בגלל שאלוהים נמצא שם בשם השיר. כאמור, Running Up That Hill זכה לתשומת לב מחודשת במאי 2022 לאחר ששולב בעונה הרביעית של הסדרה Stranger Things של נטפליקס כחלק מהותי או כמרכיב חשוב בעלילה. קייט בוש בדרך כלל לא מאשרת שימוש בשירים שלה, אבל במקרה הזה היא הסכימה, כי היא הייתה מעריצה של הסדרה עצמה. לאחר הקרנת הבכורה, ספוטיפיי חשפה שההאזנות לשיר הזה עלו ב-9,900% בארצות הברית. קייט בוש שייכת לפחות מבחינתי לדור של לפני מדונה, ולעניות דעתי גם עולה עליה בכמה וכמה בחינות. קייט בוש כאומנית אינדיבידואלית עשתה הכל על פי התנאים שלה. אמנם ביישנית, מתבודדת, נפגעת בקלות, אבל מסרבת להתפשר על כלום. יש לה מוניטין של אומנית חסרת ביטחון באופן אובססיבי. זו אולי הסיבה שלוקח לה המון זמן להפיק אלבומים חדשים. יש אומן בשם Waiting for Kate Bush, מאת ג'ון מנדלסון, שמתחיל בסצנה, שבה גבר מסכים שלא להתאבד בקפיצה מבניין רק אם היא תוציא אלבום בחצי השנה הקרובה. Hounds of Love. Hound הוא לא סתם כלב, הוא כלב צייד. Hounds of Love קיבל השראה במובנים מסוימים מסרט ישן בשחור לבן שנקרא Night of the Demon, סרט אימה בריטי מ-1957. הקול ששמעתם בתחילת השיר לקוח מפסקול הסרט הזה. הדימוי הוא הפחד מפני אהבה שכאשר היא תתפוס אותך, היא תקרא אותך לגזרים והקרביים שלך יהיו פזורים על הרצפה. כך הדימוי של קייט בוש עצמה. האלבום הקודם של קייט בוש, The Dreaming, לא סיפק את הסחורה. הוא נחשב לאלבום ניסיוני, נרשמה דאגה בחלונות הגבוהים של חברת התקליטים של ה-EMI. הם היו מוכזבים מהמחירות הנמוכות יחסית, ובעיקר בגלל פרק הזמן הארוך שלקח לה להפיק את האלבום. מה עשתה קייט בוש? בקיץ 1983 היא בנתה באסם שמאחורי בית המשפחה אולפן הקלטות משלה, שבו היא יכלה להשתמש בכל עת ללא מגבלות זמן ותקציב. כשהאולפן הושלם פחות או יותר, החלה קייט בוש להקליט הקלטות דמו ראשוניות בקיץ 1983. לאחר 5 חודשים היא הרחיבה את היריעה, הוסיפה כלים וקולות ועשתה מה שנקרא בשפה המקצועית מיקסים. זה לקח שנה תמימה. היא עדיין עבדה לאט, אבל בטוח. מישהו יושב ומביט בשמיים, צופה בעננים המשתנים. נהגתי לעשות את זה הרבה בתור ילדה, כך סיפרה קייט בוש, לראות כיצד העננים לובשים ופושטים צורות. אני חושבת שאנחנו שוכחים את ההנאות האלה כמבוגרים. אין לנו כל כך הרבה זמן להנאות הקטנות האלה. אנחנו מרגישים מטופשים לעתים לגבי מה שהיינו עושים פעם באופן טבעי. השיר הזה גם מרמז על בואו של המבול הבא, ובמילותיה של קייט בוש, איך השוטים על הגבעה, The Fools on the Hill, התבררו בסופו של דבר, כחכמים, The Big Sky. Fairlight CMI. CMI הוא ראשי תיבות של Computer Musical Instrument. מדובר בסינתסייזר דיגיטלי, דוגם, סמפלר, ותחנת עבודה אודיו דיגיטלית שפותחה על ידי חברה אוסטרלית בשם Fairlight. המכשיר הזה זוקף לזכותו את המונח סמפלר, מכשיר שיכול היה לדגום בשעתו סאונד של כל כלי נגינה וכל קול בטבע. הוא עלה לגדולה בתחילת שנות ה-80 וקייט בוש הרבתה להשתמש בו, במיוחד באלבום הזה, מה שחסך בין השאר שימוש בנגנים מקצועיים. יחד עם זה, נמצא כאן במרחב של האלבום הזה למעלה מ-20 נגנים וזמרים שתרמו כל אחד את חלקו ליצירה בקטעים שונים. ביניהם נמצא גם את אחיה של קייט בוש, פאדי בוש, שמנגן בבללייקה, דיג'רידו, כינורות ופוג'ארה, שהוא כלי נשיפה ששימש רועי צאן בסלובקיה בימים ההם. נוכל למצוא כאן גם את סטיוארט אליוט, ששיתף לימים פעולה עם אלן פרסונס, גם את נגן הגיטרה הקלאסית הנודע, ג'ון וויליאמס. אבא שלה היה רופא, ואימא שלה הייתה אחות, ביתו של חוואי במחוז ווטרפורד. האימא הייתה רקדנית חובבת, ואביה היה פסנתרן חובב. אחי הפדי עבד כיצרן כלי נגינה, ואח נוסף, ג'ון, היה משורר וצלם. שני האחים היו מעורבים בסצנת מוזיקת הפולק המקומית. בשיר הבא, Mother Stands for Comfort, שום דבר לא נורמטיבי במשפחה. האימא, במקרה הזה, היא אימא של רוצח. היא מוכנה להגן על הבן שלה מפני כל דבר, והבן משתמש באימא באותה המידה שהאם מגינה עליו. כך משוררת. Mother Stands for Comfort. יחסים מורכבים של אימא ובן ליחסים אחרים בין אב לבנו, כנראה שכדי להבין את השיר הבא במלואו, צריך לקרוא את הספר A Book of Dreams של פיטר רייך. קייט בוש מצאה אותו בחנות ספרים ב-1976, ותשע שנים אחר כך כתבה את השיר הבא, וכך היא מספרת. הספר נכתב דרך עיניו של ילד שמביט בהערצה על אביו. האבא הוא הכל בעולמו. לאבא יש מכונה שיכולה לגרום לעננים להוריד גשם, ויש תחושה נפלאה של קסם כשהבן והאב גורמים לגשם ליפול בעזרת המכונה הזו. הספר מלא בדימויים של ילד תמים, אבל הוא נכתב על ידי אדם מבוגר ועצוב, מה שמעניק לו סוג מוזר של אינטימיות אישית וקסם יוצא דופן. השיר עוסק בכמה שהאבא היה חשוב לבן שלו, וכמה הוא מתגעגע אליו עכשיו כשהוא איננו. סוף ציטוט. הספר הוא ספר זיכרונות אמיתי של בן של אבא שהיה פסיכואנליטיקן, דור שני לזיגמונד פרויד. האבא, וילהלם רייך, יליד אוסטריה, היגר לאמריקה. הוא פיתח כלובים אנושיים שלדבריו אמורים היו לעזור לחולי סרטן. ארצות הברית לא אהבה את הרעיונות שלו ושרפה, כן, ארצות הברית שרפה 6 טון של פרסומים שלו. וגם הושיבה אותו בכלא באבון ביזוי בית המשפט, שם הוא מת מהתקף לב בגיל 60. Cloud Busting.
Yeah.
סוף צד ראשון, רשות הדיבור לקייט בוש. האלבום הזה הוא שני צדדים נפרדים מאוד עבורי. לכל צד יש כותרת. הצד הראשון נקרא Hounds of Love, והוא מורכב מחמישה שירים נפרדים, בודדים, אבל בדרך כלשהי כולם קשורים. הצד השני נקרא The Ninth Wave, והוא צד רעיוני המורכב משבעה שירים המקושרים ביניהם. יותר ויותר קשה לי, כך קייט, לדבר על התוכן של השירים. אני לא בטוחה למה. אולי זה בגלל שככל שהזמן עובר, אני מרגישה שהשירים צריכים לדבר יותר ממני. אני רואה את הצד השני באלבום הזה בצורה מאוד ויזואלית. בסופו של דבר, הייתי שמחה לראות את זה כקטע של סרט, ולכן אני מרגישה מוגבלת כשאני מדברת על השירים. בינתיים, כך היא מגלה לנו, התוכניות לסרט על הגל התשיעי, The Ninth Wave, נזנחו. מישהו שנמצא במים לבד בלילה. And a dream of sheep עוסק במאבק בשינה. הוא עייף מאוד, והוא מחכה שמישהו יבוא לקחת אותו. מתחיל להחשיך ולא נראה שמישהו בא והוא רוצה לישון. אם הוא הולך לישון במים, הוא עלול להתהפך ולטבוע. כשהייתי קטנה וחלמתי חלום רע, היא מספרת, הייתי נכנסת לחדר השינה של ההורים שלי, נעמדת לצד המיטה של אמא שלי. היא הייתה ישנה ואני, שלא רציתי להעיר אותה, הייתי עומדת ומחכה שהיא תרגיש בנוכחות שלי ותתעורר. אם תקשיבו היטב לשיר הבא, תוכלו לשמוע את אמא של קייט בוש אומרת, Come here with me now.
Little light, shining. Little light, guide them to me. My face is all eternal. My face is all eternal.
Dream of Sheep. ממשיכים לחלום. Under Ice, גיבור השיר מחליק על הקרח. מדובר בנהר כפו, תוך כדי הוא מגלה שיש שם מישהו אחר. כשהוא מחליק, הוא מסתכל מתחת לקרח והוא יכול לראות משהו זז מתחתיו. הוא מגיע לסדק בקרח ושם הוא מגלה שמי שמחליק מתחתיו זה בעצם הוא עצמו. ובאותו הרגע הוא וכפילו או בבואתו מתעוררים לשיר הבא שעוסק בחברים ובזיכרונות שבאים להעיר אותם כדי למנוע מהם לטבוע. Under Ice. מסע החלומות והביעותים נמשך. ציד מחשפות. אני חושבת שזה מאוד מעניין, כל הרעיון הזה של ציד מחשפות והפחד מכוחן של נשים, אומרת קייט בוש. במובן מסוים, זו התנהגות מאוד סקסיסטית, ואני מרגישה שהאינטואיציה והאינסטינקטים הנשיים מאוד חזקים. ולצערי, עדיין מזלזלים בהם. ובשיר הזה, יש אישה שנרדפת על ידי ציידי המחשפות, על לא אבל בחפה. וכל המושבעים מנסים לדחוף אותה אל מתחת למים כדי לראות אם היא תצוף או תדבע. קייט בוש חיפשה לטובת השיר הזה אפקט של מסוק אמיתי, ולא מצאה משהו שיספק את רצונה, ולבסוף ביקשה אישור מפינק פלויד להשתמש באפקט המסוק המופיע ביצירה The Wall. היא קיבלה אישור, לא לשכוח שמי שגילה אותה וקידם אותה בתחילת דרכה היה דייב גילמור, הגיטריסט של פינק פלויד.
You must wake up.
Wake up.
Wake up, man.
Wake up, child. Pay attention.
Come on. Wake up.
Wake up, love.
Guilty, guilty.
Waking the Witch. הסוויטה הזו, הקרויה The Ninth Wave, הגל התשיעי, משתמשת בהרבה מאוד מרקמים כדי לבטא סיפור. בהשראת המשורר הבריטי הידוע בין המאה ה-19, לורד טניסון, קייט בוש לוקחת אותנו למסע שעובר דרך מוות ולידה מחדש. השינה והחלום המוכרים פוגשים מהירות ומסוכנות, קרח ומים קפואים. משפט מעולם אחר, חוויות חוץ גופיות הזורמות אל תהום הנשייה ומגיעות בסופו של המסע למקום מפגש רב חיות ועוצמה. מבחינה מוזיקלית, המיני יצירה הזו קרובה למה שכונה בשעתו רוק מתקדם. קייט בוש מאמצת כאן לחלוטין מסורות מוזיקה אירופאיות ללא שמץ של השפעה של מסורות מוזיקה אמריקאיות מקבילות. Watching you without me. אחיה של קייט בוש עוזרים לה בקטע הבא שאופיו המוזיקלי אירי. האח הצעיר פאדי מנגן על דיג'רידו, שהוא כלי נשיפה שהומצא על ידי האבוריג'ינים בילידי אוסטרליה לפני כ-1500 שנה. ואילו אח הבכור, ג'ון קרדר בוש, מדקלם דברים בשיר. הבחור הוא כאמור משורר וצלם, והוא אחראי לרבות מהתמונות המדהימות המופיעות על עטיפות אלבומיה של אחותו, כולל הצילום על עטיפת האלבום הזה, Hounds of Love, Jig of Life.
Hello, lady. I know your face well. I know it well. She says, na 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 na. We're sitting in your mirror now. Is the place where the crossroads meet? Will you look into the future? Never, never say goodbye to my heart.
She said,
it belongs to me, and your little boy, and your little girl, and the one hand clapping there on your palm is my little line, when you're written in mine as an old memory.
האלבום הזה, Hounds of Love, כבש את לב האמריקנים ואת המקום הראשון במצעדי המחירות בארצות הברית באיחור של 37 שנים. כל זאת בזכות סדרת טלוויזיה אמריקנית פופולרית. האלבום הזה זכה במקור לגלי קור מהתקשורת האמריקנית. Rolling Stone כתב, המאהבת של המיסטיקה רקמה אלבום נוסף שמסנבר ומשעמם כאחד. כמו הביטלס באלבומים המאוחרים שלהם, קייט בוש לא מודאגת מהצורך לבצע את השירים שלה בהופעה חיה, והתזמורים שלה מתנפחים עד לקצה גבול הטכנולוגיה. אבל בניגוד לביטלס, בוש מרבה לקשט את השירים שלה באקזוטיקה. הניו יורק טיימס כינה אותה אומנית אמיתית של טקסטורות אינסטרומנטליות. האם המקריות שיחקה פה תפקיד, או שהכל מכוון מאיזשהו מקור בלתי ידוע? אילו יכולתי, הייתי שואל את קייט בוש בעצמה, שיום הולדתה ה-63 חל אתמול, נכון לזמן שידור התוכנית הזו. בואו נאחל לה שתמשיך להיות מקורית ומיוחדת ונאהבת על ידינו עד דלא ידע. אני מנחם גרנית, כל טוב.
again.